שאל השואל, מהי עמדת ההלכה ביחס לעניינים האלה של החרמות של אומות העולם כנגדנו, חרמות פנימיים בינינו ועצמנו וכיוצא בזה? כנראה שהשואל ראה שהתייחסנו אתמול בשאלה היומית, בהלכה היומית, לגבי עמדת ההלכה בעניין תחקירים שמתפרסמים בערוצי תקשורת, אזי גילה עניין לראות את עמדת ההלכה גם בדברים האקטואליים שהיום מדובר בהם בעניין החרמות. ראשית יש לומר, אכן כן, אין שום דבר שאין ההלכה מטפלת בו, אלא ההלכה מטפלת בכל עניין, ועד רבה יש לה יתרונות מכרעים. א', שכבר היא מטפלת בעניינים האלו זמנים רבים מאוד מאוד מלפני מאות ואולי אלפי שנים, ב', שיש לה את ההנחיה של תורה מן השמיים, שזה סייעתא גדולה מאוד מאוד לכל דבר בעניין. דבר נוסף, כאן צריך להשיב ולומר, החברה המערבית, הדמוקרטית, הנאורה, היא נבוכה מאוד מאוד בכל מה שקשור לחרמות ולנידויים, עדיין ללא כל קשר ביחס של אומות העולם אלינו. הנה לא אחת כשהגיעו לבתי משפט עניין של נידויים וחרמות בקהילה הדתית, למי שלא צייר דינה לבוא לבית דין המקומי, או למי שעובר על דברים שבגינם חייבים נידוי, הרי בתי משפט לא מקבלים זאת בעין יפה בלשון המעטה, אם לא בפסילה ובדחייה, כאילו הנידויים והחרמות הם בבחינת כפייה דתית או דעתית הפוגעת בזכותו של כל אדם להתנהג כפי מה שהוא רוצה או מבין. לעומת זאת, אין החברה המערבית הדמוקרטית הנאורה יכולה להתעלם מן העובדה שדווקא החלקים האידיאולוגיים שבתוך החברה המערבית הדמוקרטית הנאורה, אנשי קיבוץ או תנועות פוליטיות שהן נושאות את דגלי הערכים והאידיאולוגיה מאוד מאוד, דווקא הם מתעסקים עם חרמות ונדויים. למשל בקיבוץ אז בשנות ה-50 וה-60 היו מנדים מחרימים כל חבר קיבוץ אשר עובר על ערכי היסוד של החיים בקיבוץ, כי ראו בזה השקפת עולם, אידיאולוגיה. וכן הנה בעת הזאת שאומות העולם מחרימים אותנו בגלל שיקולים פוליטיים, מדיניים. למרות הכל יש תנועה פוליטית אשר רוצה להכריז חרם על מוצרים מהתנחלויות, תנועה מתוך ישראל, לאו דווקא חוץ הארץ, והיא תנועה שמתיימרת להיות אידיאולוגית, ערכית. בזה אנחנו רוצים לומר שהחברה המערבית המודרנית הנאורה נבוכה בינה לבין עצמה. מצד אחד המושגים של חרמות ונדויים שבאים מעולם הדת נדחים על ידה בהינף יד, ומצד שני היא בעצמה בחלק האידיאולוגי שבה והערכי שבה משתמש בנדויים וחרמות. דבר נוסף, מצד אחד היא יוצאת בשצף קצף נגד חרמות של אומות העולם כנגדנו, ומצד שני כאמור יש בתוכם שרוצים להטיל חרמות פנימיים בינינו ועצמנו. זה מצביע על חוסר משנה ברורה, עקרונות מנחים, ועל מבוכה גדולה מאוד מאוד בתפיסת העולם המערבית בהבנה מה זה חופש הפרט ומהו חופש הכלל. ונסביר במה דברים אמורים. מהו החרם ומהו הנידוי? הנה ניתן דוגמה. בקהילות הקדומות של אחינו אשכנזים בזמן רבנו גרשום אור הגולה, הוא ראה בזה סיכון של הדרדרות התא המשפחתי על ידי נישואין רב עם הרבה נשים מלבד אשתו הראשונה. מה עשה רבנו גרשום? תיקן תקנה קהילתית האוסרת נישואים עם אישה נוספת, וכדי לתת לזה שיניים הטיל חרם כדי שאכן באמת לא יפגעו בתקנה הקהילתית הזו. אז המילה חרם מחידה את איש המערב, את איש התרבות המערבית הנאורה, היא מחידה. מה זה אם לא חוק הביגמיה שאוסר לשאת אישה על אשתו הראשונה ומטיל סנקציה, עונש, אם עושים כן? זה חרם, זה חוק, רק לא בביטוי של חרם, אבל זה חוק עם כוח אכיפה וסנקציה. אז כך שלחברה המערבית הנאורה יש יחס כפול בין מה שהיא מרשה לעצמה לעשות ובין יחסה לאותם ערכים שבאים מעולם הדת בגלל דעתם הקדומה על הדת או בגלל חוסר תובנתם לביטויים למונחים ההלכתיים שגורמים להם לפחד. הנה באותן חרמות חרים רבן גרשום מי שמגרש אישה בעל כורחה. כלום החברה המערבית לא הייתה מקבלת את זה בזרועות פתוחים? הוא החרים כל מי שפותח מכתב של חברו וקורא אותו שלא ברצונו? האם החברה המערבית הייתה דוחה דבר כזה? היא הייתה מאמצת את זה, הייתה רואה בזה נאורות על הגנת צנעת הפרט וכיוצא בזה. יוצא איפה? קודם כל עלינו לדעת שיש לחברה המערבית הנאורה מה ללמוד מתורת ישראל, ותורת ישראל מלמדת שכמו שצריך להגן על צנעת הפרט ועל כבוד האדם וחירותו, צריך גם להגן על זכויות הכלל, זכויות החברה ועל כלל החברה. אם נמצא בן קיבוץ אשר פורץ גדר ולא מתנהג לפי ערכי יסוד של החברה הקיבוצית, אז עליו להחליט או הוא פורש מהחברה הקיבוצית ומתנהג כל השעולה על דעתו וזו זכותו, או הוא ממשיך שם אבל לא כופה את עצמו עליהם ולא פורץ גדר. ואם אני אשלול את כוח הסמכות הנידוי והחרם של החברה הקיבוצית, אני בעצם פוגע בחופש הכלל להתנהג לפי דפוס החיים שהם רוצים להתנהג, וכך שאני כופה עליהם מישהו שפוגע בערך היסוד שלהם ואוסר עליהם להתגונן, וכזאת לא יעשה. ולכן אסור לה לחברה המודרנית לבוא ולתחות את תורת הנידויים והחרמות של תורת ישראל, אלא היא צריכה ללמוד. זה נובע אצלה מבורות, היא פשוט איננה מכירה את תורת ישראל. עכשיו נחזור חזרה לענייננו. הנה רבותיי, ביחס לחרמות, מה קרה שיש התקוממות נגד אומות העולם שמטילים עלינו חרמות? משום שיודעים שיש כאן צביעות, יש כאן אינטרסים, זה לא בדיוק הנאורות והרצון לשמור על ערכי יסוד של החברה האנושית, ולכן מתקוממים. למה באמת החברות האידיאולוגיות הישראליות מרשות לעצמם את החרם? כי הן באות ואומרות, אנחנו צריכים לשמור על ייחודנו ועל אחדותנו כחברה נאורה. יפה, מזה למדנו. מתי אתה יכול להטיל חרמות ונידויים? כשיש לך תורת אחדות לחברה, כשיש מקסימום של אחדות בתוך החברה, מתנהגים כמעט אותו דבר, השקפת עולם בסיסית אותו דבר. ככל שיש בסיס אחדותי והשקפת עולם והשקפת בסיס נורמטיבי אחדותי, אז יש מקום לנידויים וחרמות. אם אין בסיס כזה, אם אתה דוגל בצורה מאוד מאוד מופרזת בפלורליזם, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, כי בכך אתה חושב שזה הדמוקרטיה, אין מקום לחרמות ולנידויים. אז החברה צריכה להחליט או שהיא פלורליסטית או שוחדיתית, וכנראה שהיא תמצא במבוכה הזו, והיא פשוט תמצא את עצמה קרועה סועה, נאבקת נגד אומות העולם שמטילים עלינו חרמות, ורוצה להיאבק על זכותה להטיל חרמות בגלל השקפתה האידיאולוגית. איך אתם יכולים להטיל חרמות נדועים לפי השקפתכם האידיאולוגית, כשיש לקבוצה ביהדות השקפת עולם שונה משלכם, המכירה בארץ ישראל, בזכותו של עם ישראל על ארץ ישראל וכיוצא בדברים האלה, או בתפיסת עולם אחרת, מהו השלום האמיתי בינינו לבין שכנינו, אלה דברים לגיטימיים. אז איך אתם יכולים לכפות עליהם בדרך שחרמות? מחר מחרתיים הם יחרימו אתכם, יחרימו את התוצרת של הקיבוץ, יחרימו כל מיני תוצרות אחרות. למה? כי הם יראו בכם כפוסט-ציונים, יראו בכם כאנטי שורשיים וכל כיוצא בזה, ואז החברה הישראלית תתפורר, לא יהיה משהו שמלכד ומאחד. ומשום כך, מהי המסקנה? המסקנה הנובעת מכך היא כדלקמן: א', קודם כל באמת ברמה של החרמות של מות העולם נגדנו, עם ישראל צריך להתלכד ימין ושמאל, דתיים ולא דתיים, במאבק נגד הצביעות העולמית הזו אשר קמים ומטילים חרמות על מדינת ישראל, כשהם עצמם יום יום שעה שעה רואים תופעות בינלאומיות של טבח, של אינוסים, של דברים אכזריים, של דברים אשר לא יכירים בחברה האנושית, ואינם נחרימים ואינם נדים, ורק עם ישראל נמצא בכוונת כל הזמן מול חרמות כדי לכפות עליהם. אז בזה צריכה להיות אחדות. עכשיו לגבי המאבק הפנימי, יטיבו אם ילמדו את תורת ישראל, ותורת ישראל עובדת כל הזמן על ייחודיות העם באידיאלים, בערכים, בהשקפת עולם נאורה ומוסרית, ועל אחדות ישראל ככל האפשר, מקסימום. אז, ורק אז, אפשר למצוא חרמות ונידויים שאכן יגנו על ערכי היסוד של העם היהודי. אבל, כל עוד מנותקים מתורת ישראל, וכל עוד יש מבוכה בינינו לבין עצמנו, מהי הדרך העולה בית אל? מה נחשב לערך אמיתי ומה נחשב לאנטי ערך בחברה היהודית שסועה בגלל שהיא פשוט נמצאת מנותקת משורשיה, וכל חברה בעלה עם השקפת עולם אחרת, אין מקום לחרמות ונדועים פנימיים. מילא אם יש קהילה דתית בינה לבין עצמה, מאחר ובינה לבין עצמה היא אחדותית, זה משהו אחר, תן להם את חופש הכלל לשמור על עצמם. אבל שאנחנו נדה זה את זה, דתיים את הלא דתיים, הלא דתיים את הדתיים, לא דתיים בינם לבין עצמם, יחרימו זה את זה בגלל השקפת עולם, זהו המרשם להתפוררות של העם היושב בציון. עד שהקדוש ברוך הוא יערה רוחו ממרומים, צריכים אנחנו עצמנו לתפוס את עצמנו בידיים ולדעת שאין לנו קיום אלא בשיבתנו אל המקורות, כי אז נעלה על הנוסחה האמיתית ייחודיות עמנו ואחדותו, והקדוש ברוך הוא אכן באמת יגלנו גאולה שלמה לרבות הרוחנית. רבי חנינא בן עקיבא, שלום עליך.